קצה משודרת מבית האוזן השלישית.
האוזן השלישית.
בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
שלום שלום, אחרי החגים שמח לכם, אני רווה, זה סינמסקופ ברדיו הקצה. טוב, אין זמן, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, וגם שירים שהכנתי. תוכנית מספר 308, 5 באוקטובר 2021, כ"ט תשרי, תשפ"ב. סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בנש, לאה שפיגל, ברי לבנת מהאוזן השלישית, ותודה לכל אנשי האוזן השלישית על הרוח שלהם ועל האולפן שלהם בבית האוזן השלישית במרכז תל אביב. תודה לכל אנשי רדיו הקצה ולאנשי אתר הקצה ולאנשי מגזין הקצה. תודה לקואמי שבזכותו אני פה. תודה לכם שלמענכם אני פה. ותודה גדולה מאוד גם לסינמטק תל אביב. סינמסקופ רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב. נתחיל עם אודרי הפבורן בארוחת בוקר בטיפני, עיבוד לנובלה של טרומן קפוטה, הקרנה לסרט המקסים הזה, שאני נורא אוהב אותו, של בלק אדוארדס. מחר, יום רביעי, ב8:30, וזה הקרנה במלאת 60 שנה לבחורת הסרט. 60 שנה, איך הזמן עובר? לא נולדתי אפילו בכלל, עדיין. בשבת ב-4:30, הקרנה של בחזרה לעתיד, ובהמשך אוקטובר, עוד לייטי 80's לכל המשפחה, קראטי קיד והגוניז. ביום ראשון, 10 לאוקטובר, סדרת המפגשים עם הבמיות תגיע לסיומה אחרי חצי שנה, ותחגג בדאבל פיצ'ר. בשבע, הקרנת הסרט הפורצת של הגר בן אשר, בכיכובה של ליהי קורונובסקי. הקרנת הסרט תלווה בשיחה עם הבמאית, וב9:30, הסרט התעודי על כיסא הבמה יושבת אישה, סרט תעודי שייסד את המתווה לכל המפגשים האלה עם הבמאית סמדר זמיר, שתצטרף לשיחה, שיחה מסכמת בסוף הקרנה. הסרט הזה גם מועמד לפרס אופיר, לסרט התעודי הטוב ביותר, נדבר על פרס אופיר עוד רגע. באותו יום, ביום ראשון, 10 לאוקטובר, ב8:00, בספריית הסינמטק התקיים מפגש בנושא ייצוג המיניות בקולנוע הישראלי מראשיתו ועד היום. דוקטור חמוטל מעפיל ורסנו תציג את ספרה סרט כחול לבן ותדון בשאלה כיצד התפתחות המיניות על האקרנים משקפת את השינויים בחברה הישראלית. והנה טיזר לשבוע הבא, ביום שלישי הבא, בדיוק בעוד שבוע, ב12:10, תתחיל בסינמטק סדרת סרטי פילם נואר, 12 קלאסיקות, כל אחת מופתית יותר מהשנייה. עכשיו באמת זו סדרה נהדרת, אני אדבר על זה, אזכיר את זה בשבוע הבא, אזכיר לכם את זה, אבל כבר אתם יכולים לדעתי להיכנס ולראות מה קורה שם. 12 קלאסיקות של פילם נואר בשנות ה-40 וה-50, מהשבוע הבא. כל הפרטים למה שדיברנו וסרטים נוספים וכל הכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ותרשו לי להרים פרומו קטן לעצמי, גם ביום שלישי הבא, 12:10, עונה שנייה לסדרת הקרנות של קלאסיקות הוליוודיות בשלב הזה, במרכז עיניו. זה היה בימי שישי בשנה שעברה, סדרה שנחנכה רגע לפני הסגר הראשון, הופסקה פעמיים, ובסוף הצלחנו לסיים אותה בין סגרים ובין ערים ובין גבעות, והיה קל, אז אנחנו עושים עוד עונה, תודה לאנשי מרכז עיניו. זה יום שלישי הבא בשעה 10:00 בבוקר, הסרט הראשון יהיה מזימות בינלאומיות. אז זה מתחיל עם ההרצאה שלי, של בערך 20 דקות, ואז הקרנת הסרט. זה זיל הזול, זה משהו כמו 20 שקל. עולה. והם קונים כזה לכל הסדרה של 12 סרטים, זה אפילו עוד פחות מזה. אז מרכז עיניו, יום שלישי הבא, 12 לעשירי, ב-10 בבוקר, ואז בצהריים אני פה, אז רצף, יום שלישי מרתון. מרתון איתי. דבר ראשון שאני רוצה זה שנדבר על...
ריבונו של עולם.
כן, על... ריבונו של עולם. על פרסי אופיר, הערב בשעה 9:15 יחולקו פרסי אופיר. נדבר על זה מיד אחרי הקטע הזה, מתוך פסקול הסרט, אגדת חורבן. סינסקו ברדיו קצה, תוכנית 308, אסף תלמודי, יחד עם שולי רנד ושי צברי. אגדת חורבן, סרט של גידי דהר, תסריט של גידי דהר יחד עם שולי רנד. ואני מאמר שהוא יזכה בפרס אופיר למוזיקה ועיצוב פסקול הערב. ב9:15, בכאן 11, שי אביבי ואל מזק יהיו המנחים של טקס, אני לא יודע בדיוק מה הולך להיות שם, טקס, משדר, איזשהו סוג של חלוקת פרסים של אקדמיה הישראלית לקולנוע פרסי אופיר. וכמדי שנה אני עושה מיום שבו אני פונה למקבץ של חברי האקדמיה, שעד עכשיו... היו מאוד מועילים לדעתי, והצליחו, אני חושב, לחזות באחוזי הצלחה לא רעים את פרס הסרט, לכן אני ממשיך לעשות את זה, וממשיך לפנות לאנשים. ולפי המדגם שפרסמתי ממש במוצאי שבת, בחצות ודקה, דקה אחרי שננעלה ההצבעה, פרסמתי את המדגם שלי אצלי בבלוג בסינמסקופ, ואני חוזה וצופה שמי שיזכה הערב זה ויהי בוקר, הסרט של ערן קולירין, על פי ספרו של סעיד קשוע. ואני, אם זה אכן יקרה, אני מאוד מאוד שמח, כי זה סרט נפלא, נפלא, נהדר. אבל בואו נדבר על הדבר הזה שקרה אקדמיה ישראלית לקולנוע, דבר שאנחנו עושים כל שנה, ואני לעתים נדירות מוצא דרך להגיד, הנה, משהו השתפר בשנה האחרונה. אני עדיין חושב שיש איזושהי בעיה מאוד גדולה עם התחרות. הדורות משתנים, הסרטים משתפרים, הנוכחות של הקולנוע הישראלי בעולם היא עצומה. זו הייתה שנה מופלאה לקולנוע הישראלי. הקהל לא יודע מזה, דיברנו על זה גם כשחזרו הסרטים הישראלים. הקהל לא יודע שהסרטים הישראלים נהדרים, כי הוא לא מגיע לסרטים, שזאת שאלה וזו חידה, איך מביאים קהל לקולנוע הישראלי. אבל אם הקהל היה מגיע לסרטים, הוא היה מגלה שהסרטים נפלאים, בייחוד השנה, באמת שנה פנומנלית, ואני שמח מאוד שחמשת הסרטים המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, הם באמת הסרטים הכי טובים שהיו השנה. הרבה פעמים אני מרגיש מחלוקת גדולה בין, בוודאי בין הסרט שזוכה, ובין הטעם שלי, אבל גם הרבה פעמים בין חמשת הסרטים המועמדים ובין הטעם שלי. השנה זה לא קרה, אני חושב שהסרטים הטובים באמת בלטו החוצה. בין חמשת הסרטים, בוא נזכיר את הסרטים, ויהי בוקר של ערן קולירין, שאני צופה שהוא יהיה זה שיזכה, הברך של נדב לפיד, הסרט עם הפרופיל הבינלאומי הכי גבוה מבין הסרטים, תמונת הניצחון של אבי נשר, ומותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם, של דני רוזנברג, הנציג היחידי לסרט ביקורים עלילתי ארוך בחבילה. הסרט נהדר ממש. אני חושב שזה מסוג הסרטים שהולכים לאיבוד בטקסי פרסים כאלה, אבל סרט נפלא. אני מקווה שנרחיב עליו מאוד כשהוא יצא, ואגדת חורבן שכבר יצא וזכה להצלחה לא רע במעט העולמות שבהם הוא קרן. סרט של, כאמור, סרט מצויר, אני לא קורא לו סרט אנימציה, כי הוא לא אנימייטד, הוא מצויר, והיה באמת הפקה בעלת חזון, הפקה יוצאת דופן, והתשומת הלב שהיא מקבלת מהאקדמיה היא נכונה וראויה. אני לא חושב שהסרט יזכה, אבל המועמדות היא מוצדקת. אז באמת אלה חמשת הסרטים הטובים של השנה, ובאמת כל אחד מהם היה, הייתי שמח אם הוא היה זוכה. מה הבעיה עם הפרס הזה? הבעיה שיש לינקג' בין פרס הסרט הטוב ביותר ובין נציג ישראל לאוסקרים. עכשיו, זאת הסיבה שהאקדמיה הוקמה מלכתחילה בדיוק לפני 30 שנה, כי תעשיית הקולנוע לא הייתה מרוצה מהוועדה המצומצמת של משרד התרבות שבחרה את הנציגים לאוסקר. הם הרגישו שהשיקולים זרים, תמיד תמיד השיקולים זרים, לא משנה. אז החליטו להקים אקדמיה ולהפוך את זה להצבעה של כלל חברי של תעשיית הקולנוע ולא ועדת מומחים במרכאות. ככה זה הוקם לפני 30 שנה. ובעצם מה שנוצר זה שיש לנו עכשיו ועדה לא של 5 מומחים, אלא של 1,000 מומחים. והם אלה שבוחרים את נציג ישראל לאוסקר. מה הבעיה? הבעיה שברגע שחיברו את פרס הסרט הטוב ביותר לנציג ישראל לאוסקר, שוב, יש היגיון בזה, הוא לא היגיון מופרך, אבל זה היגיון שפרוחים אותו כשחושבים על זה לעומק. ברגע שעושים את זה, אז השאלה כשמישהו מצביע לסרט, היא לא מה הסרט שאני הכי אוהב, אלא מה הסרט שאני חושב שמתאים לנסוע לאוסקר. הסיבה שאני יודע, עכשיו תגידו, לא, מה פתאום, אנשים בוחרים בסרט שלהם, ובמקרה הסרט הכי טוב הוא זה שנציג ישראל לאוסקר. אם הייתי יודע שזה המצב, ובאמת הסרט שכלל תעשיית הקולנוע בישראל חושבת שהוא הסרט הכי טוב, מה זה כלל? כלומר, רוב התעשייה חושבת שהוא הכי טוב, והוא נציג ישראל לאוסקר, לא הייתי מתלונן. אבל אני חי בתוך העולם הזה, אני מסקר אותו, אני מדבר עם האנשים, אני שומע, אני מקבל את המיילים שלהם, אני פוגש אותם בקרנות אקדמיה, אני שומע את השיקולים, ואני קורא את זה גם בפייסבוק. זה לא מוסתר, זה לא דברים זה לא סוד. אומרים לי, את הסרט הזה אהבתי, אבל הסרט ההוא יותר מתאים לאוסקר. ואז ברגע שיש שיקול כזה, שיוצר פער בין הסרט שאני רוצה, שאני הכי אוהב, ובין הסרט שאני חושב שמגיע לו להיות נציג ישראל לאוסקר, מסיבה כזו או אחרת, בין אם זה פוליטי, תדמיתי, דימוית, או מה נראה לי שמצביע אוסקר יעדיפו, זה אומר שההצבעה פגומה. זה אומר שהתחרות, משהו בא מקולקל. הוא לא נכון. הייצוג לא נכון. הסרט שיזכה היום בפרס, הסרט הטוב ביותר, אני לא יודע אם אנשים חושבים שהוא הסרט הכי טוב מבחינתם, או שהוא הסרט שהכי טוב מבחינתם להיות נציג ישראל לאוסקר. במה הם בחרו? לכן הדרך הטובה והפשוטה לעשות את זה, היא להפריד את זה, לעשות שתי קטגוריות נפרדות, שלא צריכות להיות אפילו מחולקות באותו ערב, ולא צריכות להיות באותה הצבעה, זה יכול להיות בנפרד, זה יכול להיות אחד בתאריך אחד ואחד בתאריך אחר, אבל יש את הממשק, יש את חברי האקדמיה, הם ראו את הסרטים, אפשר לדאוג שהסרטים שמועמדים להיות נציגי ישראל לאוסקר, הם יהיו כאלה ש... מראש יכולים להיות מועמדים לאוסקר, כלומר לא סרטים באנגלית. כי למשל השנה היו שני סרטים באנגלית שנוצרו השנה בישראל. אחד, תוכנית א' של האחים פז, דורון ויואב פז, והשני, איפה אנה פרנק של ארי פולמן. ארי פולמן בכלל לא רשם את הסרט שלו לתחרות, אני לא יודע אם כי הוא ויתר מראש או כי הוא לא יעשה את זה בשנה הבאה, אבל ברור שהסרט שלו לא יכול להיות נציג ישראל לאוסקר, כי הסרט דובר אנגלית. אבל מה מונע מאחד מהסרטים האלה להיות הסרט הטוב ביותר? למה לא לאפשר גם לבמאים שמחליטים לעשות סרטים באנגלית להתמודד? או למה כל איזושהי סיטואציה אחרת? קיצור, אפשר להרחיב את המנעד של הסרטים שמתמודדים על פרס הסרט הטוב ביותר, ולצמצם את הסרטים שיכולים על פי תקנון האוסקר להתחרות, סרטים שיש להם שהופצו בזמן לפי השנה, לפני השנתון הנכון. הרי מה יקרה? כדי להיות, הזמנים משתנים בגלל כל הנושא של הקורונה, אז אני לא יודע בדיוק מה הדדליין, אבל כדי שסרט יוכל להתמודד באוסקר, הוא צריך להיות מופץ במדינתו, בישראל לצורך העניין, למשך שבוע לפחות, עד תאריך מסוים. בדרך כלל זה היה סוף ספטמבר, לכן תמיד הטקס היה לפני ראש השנה. עכשיו אני חושב שטיפון דחו את זה, שוב, בגלל העניין הזה של הקורונה, ותחילת השנה שהייתה עדיין משובשת. אז אני לא יודע מה הדדליין, אבל אתם לא רואים פוסטרים של ויהי בוקר, או של תמונת הניצחון, או שהסרט נמצא לקראת הפצה. אז מה יעשו? יעשו מין סוג של הפצה, בכאילו, אם זה, אם יזכה ויהי בוקר, אז ישימו אותו בשבוע של הקרנות מסחריות באחד מכבדי קולנוע לב, אם זה יהיה תמונת הניצחון, אז ישימו אותו באחד הסינמה סיטים, באחד האולמות הקטנים במקום כזה רחוק, ויעשו כאילו הפצה מסחרית כדי לעשות וי בתקנון של האוסקר, ימינה עשינו את זה, אבל נפיץ את הסרט בצורה נורמלית יותר בתאריך שמתאים לנו. אז למה? אז בואו נעשה שיהיה את קטגוריית סרטים המיועדים לאוסקר, כאלה שעמדו בשנתון, שמתאימים לזה מבחינת השפה, כמו שהם לא דוברי אנגלית, ומבין הסרטים האלה יבחרו את הנציג בנפרד לפרס הסרט הטוב ביותר. האם ב-90% מהמקרים הסרט הטוב ביותר והסרט שנבחר לאוסקר יהיו אותו דבר? אדרבה, יופי. זה דווקא יראה שהשיטה עובדת. האם זה יהיו סרטים נפרדים? האם תהיה איזושהי מחשבה אחרת לגבי טעם או לגבי איזשהו סוג של נוכחות בינלאומית? גם יכול להיות. אני חשבתי למשל שתמונת הניצחון של אבנה של סרט של לאמריקאים נורא יקל להבין אותו, ויותר מזה להבין אותו. להתפעל ממנו ולהבין את איזשהו סוג של תרגיל נרטיבי שהוא עושה שם סביב המלחמה בין ישראל ומצרים ב-1948, וגם סביב הנושא הזה של מערבונים, כלומר זה סרט שבנוי על מבנה מערבוני, וחשבתי שהמצביעים האמריקאים והמבוגרים, הוותיקים, הסינפילים, יבינו את התחבולה המערבונית שהוא עושה שם, ויעריכו גם את ההפקה וגם את סרט המלחמה וגם את המערבוניות שיש בסרט. בימינו הקהל שמצביע הוא קהל הרבה יותר בינלאומי, הוא לאו דווקא אמריקאי, אז זה לאו דווקא אומר שאני צודק בערכה הזאת, יכולים לבוא ולטעון, ונכון יטענו שהסרט של נדב לפיד הוא כרגע הסרט עם הישראלים הנוכחות הבינלאומית הכי גדולה, ולכן כשמצביע האוסקר יתקלו בסרט של נדב לפיד, הם יכירו את השם שלו והם ירצו לראות אותו, והם יראו אותו קודם, לפני שהם יראו את הסרט את הסרט הנידח מליטה, נגיד. וזה ימשוך איזשהו סוג תשומת לב. גם נכון. לוואי בוקר יש את היתרון, שזה ערן קולירין, שגם במאי בעל שם, אני חושב שביקור התזמורת שלו הוא הסרט הישראלי הכי מפורסם של ה-20 שנים האחרונות. אם תשאלו אנשים מחול, גם מבקרים, גם עיתונאים, וגם סתם קהל שחובב קולנוע בינלאומי, איזה סרט ישראל אתם מכיר? אתם מכירים? אני מניח שתקבלו את התשובה. ביקורת תזמורת. אני חושב שזה הסרט שהכי הרבה ראו. הייתי אפילו חושב לטעון, אין לי דרך לאמת את זה, שהוא הצליח יותר מהסכימו למון, בבתי הקולנוע, לא בקלטות וידאו ו-VHS. אז ערן קולרין הוא גם במאי בעל שם, סייד קשוע, אני חושב שהוא סופר בעל שם. אז אני לא יודע, אין לי תובנות כזה. אני שמח, אם זה יהיה בוקר, אני מאוד אשמח, זה סרט שיפעים אותי. אני אדבר עליו בהרחבה כשהוא יצא במהרה בימינו. באמת סרט נפלא. מי יזכה בשאר הקטגוריות, מי יזכו בשאר הקטגוריות, אני לא יודע. בדרך כלל הסרט הולך עם במאי, אני מניח שערן קולירין יזכה גם בבימוי. ואז זה אומר שזה יוצא בדיוק 14 שנה אחרי שהוא זכה בפעם הקודמת על, עם ביקורת תזמורת, גם בפרס הסרט וגם בפרס הבמאי והתסריט, ואז יכול לקרות שוב שידור חוזר של זה היום. אני חושב שדרך אגב, הסרט החדש שלו, והיא בוקר, יותר טוב מביקורת תזמורת. יותר טוב מכל דבר אחר שרן קולרין. אבל אני מת על הסרטים של רן קולרין. תחזרו אחרונית, יש פה, יש לפני שנתיים שיחה נהדרת שלנו ביחד פה בסימס קוברדו כזה, שיצא הסרט הקודם שלו. מעבר להרים ולגבות, אני מקווה שהוא יסכים לבוא גם לדבר על הסרט החדש כשהוא יוצא. אז ואי בוקר, זה הספוילר שלי, אני חושב שהוא הולך לזכות, ומה יקרה בשאר הקטגוריות, אני פחות יודע, יש לי תחושה, כמו שאנחנו, לכן אני שם ברקע את המוזיקה מתוך אגדה חורבן, שבתחום המוזיקה זה הסרט ש... שיזכה, אבל זה סתם, זה ניחוש, זה המתגן שלי מדבר רק על הסרט. זה, פה זה ניחוש, שימור, תחושה, כזה שמיעה כללית. אז זהו, עד כאן, יש עוד בעיות עם האקדמיה, דיברנו רק על הנושא הזה של פרס הסרט, אבל אני כבר מדבר על זה כל כך הרבה פעמים, תוכלו לקרוא על זה ב-200 מקומות שקראתי, כתבתי על זה באלפי השנים האחרונות. שיר. אם אתם רואים את The Morning Show, אולי תזהו את השיר הזה. Elbow. 1, 2, 3. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. אני מת על אלבו, אתם יודעים, זה כזאת נגיד אלבו נונסטופ פה. ויש להם שיר שנקרא Grounds for Divorce, שמענו אותו כרגע, הוא השיר שסוגר את פרק 5 בתוכנית הבוקר, התוכנית של ריס ווידרספון, הסדרה של ריס ווידרספון וג'ניפר אניסטון באפל טיווי. פלאס, סדרה נחמדה, לא, מאוד מאוד לא יציבה ולא אחידה, אבל יש שם רגעים מוזיקליים מאוד יפים. וזה רגע מאוד יפה בסוף פרק 5 בעונה הראשונה. עכשיו התחילה עונה השנייה. למה אני מנגן את זה? כי השיר נקרא Grounds for Divorce, ואני שרים שם שהם ישבו לאכול אימא. עם הילד שלעיתים לדירות רואים, The Seldom Seen Kid, וזה לקוח מתוך אלבום שנקרא The Seldom Seen Kid, אבל, אז יש שורה בשיר, ויש אלבום שנקרא בשם הזה, אבל אין שיר שנקרא The Seldom Seen Kid, עד אתמול. אלבו, לקראת אלבום חדש, הוציאו שיר שנקרא The Seldom Seen Kid. אני לא מבין מה הקטע שלהם עם המשפט הספציפי הזה, עם הילד הספציפי הזה, אבל עכשיו סוף סוף יש שיר שנקרא The Seldom Seen Kid. חדש חדש של אלבו.
Is a heavy with rain and for ages veil after veil and the pictures are whispering the ones we belong to caught in forever startled and proud all laughing together and babe if you'd met him I picture you'd sit blasting my wisdom with two-barreled wit then he'd steal for dancing and you'd lend him your arms and I'd stooge for your laughing and you'd swirl in a chaos of charm
Thank you.
could steal you for dancing and you'd land in your arms and I'd stooge for you laughing and you'd twirl in a chaos of charm.
אלבו חדש, The Seldom Seen Kid, הילד שלעיתים נדירות רואים, שכמעט לא רואים. לא מתוך האלבום The Seldom Seen Kid, לא מתוך האלבום החדש שלהם שיצא בקרוב, כך הם מבטיחים לנו.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
Like if you're on it,
עברנו לג'יימס בונד. הסרט החדש, הנס זימר הלחין את הפסקול. זה בדרך כלל לוקחים כזה אנשים שהם שמיעים כמו אחרים, פעם לקחו את הנס זימר, השקיעו. נכון, פעם ראשונה נדמה לי שהנס זימר מלחין לפסקול של ג'יימס בונד. בכלל זה מין קרייג ארמסטרונג, כל מיני כאלה שהם אנשים ליד, לא הטופ. אז יצא ג'יימס בונד חדש בסוף השבוע, נקרא אין זמן למות, No Time to Die, הסרט האחרון בחיקובו של דניאל קרייג, אחרי 5 סרטים ו-15 שנה וקורונה אחת. יש הרבה דברים להגיד על הסרט הזה, כי אנחנו למדנו המון דברים בזכות הסרט הזה, והפקתו וצילומו והפצתו והתעכבותו. כלומר, אחד הדברים שאני מבין זה שהקורונה נגמרה, כי זה היה הסרט שכולם נורא חיכו לו בשנת 2020, שכל הזמן הוא נדחה, ואמרו, אוקיי, אפשר להוציא סרט כזה בזמן הקורונה, ומה יהיה? והנה הוא יוצא, ותכף נראה, המספרים הם כאילו טובים יחסית לקורונה, אבל השאלה היא אם הם יהיו טובים מספיק בשביל להצדיק את כל מה שהושקע בסרט, כי אין לו סטרימר שמתחבר אליו. כל הסרטים האחרים שעושים גם בבתי קולנוע וגם בסטרימינג, אז הם מתחלקים חצי-חצי בעלויות, אז זה מחסה להם את זה, אז הם לא יפסידו כסף. פה הם ינסו לעשות את כל הכסף, הם צריכים 600 מיליון דולר בשביל שהסרט לא יפסיד כסף. תכף אני אסביר לכם למה אני יודע את המספר הזה. האם הם הצליחו לעשות את זה? עדיין בתקופה הזאת שיש את ההתפרצויות של זן הדלטה, מצד שני, יש תחושה שאולי זה קצת דוח, ואנשים כן חוזרים לבתי הקולנוע. אולי זה הסרט שיחזיר את האנשים, גם המבוגרים יותר, לבתי הקולנוע. כל זה תעלומה, כלומר, האם ג'יימס בונד יצליח לנצח את הקורונה? זו המשימה העיקרית והגדולה מבחינתו. האם הסרט טוב? לא במיוחד, אבל תראו, כן? הוא לא גרוע, הוא סרט ג'יימס בונד כמעט כזה by the book. עם קטעי מרדפים מצוינים, אבל אף אחד מהם לא כזה שאנחנו אומרים וואו, כזה עוד לא ראינו, אבל האנרגיה טובה, ועם סיפור שמנסה לסגור את העלילה, כי כזה דניאל קרייג רצה כזה לגמור איזושהי חבילת גלישה מוצלחת שהוא התחיל אותה בקזינו רויאל לפני 15 שנה, והוא רוצה לסיים את זה פה, ומין סוג של סיפור אחד שדי ממשיך מסרט לסרט, דברים שלא היו כל כך בסרטים הקודמים, אבל פה כן יש איזשהו סוג של איזושהי עלילה אחת שדי ממשיכה עם כמה דמויות קבועות וחוזרות, אז כן, אז סוגרים את זה. לא הייתי אומר שזה נסגר באופן מאוד מספק, אבל זה נסגר. והסרט מהנה בחלקו, מתיש בחלקו, הוא סרט של כמעט שעתיים וחצי, נורא ארוך לסוג כזה של סרטים, ולדעתי גם משקיע יותר מדי מאמץ בדברים שהם לא רלוונטיים לג'יימס בונד. קצת הוא מנסה בנושא של יחסים בין אישיים ורגשות ורגשות אשמה ורוחות הרפאים שרודפים את הגיבור. כל הדברים האלה הם טובים כתוספת, לפעמים הם קצת סוחבים את הסרט יותר מדי לכיוון הזה ומבטרים על קטעי אקשן. אבל קטעי אקשן סך הכל מוצלחים, זה מתחיל באיטליה, ממשיך לקובה, עובר לנורווגיה, והאקשן פיסס האלה, הסט פיסס הגדולים האלה, הם חביבים ומשעשעים, אז זה בסדר. אבל בואו נראה כמה דברים למדנו, גם מהסרט הזה וגם בכלל מהקדנציה הזאת של 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 דניאל קרייג בתור ג'יימס בונד. אני חושב שג'יימס בונד לא רע. אני חושב שג'יימס בונד נחמד בסדרה שנשאלת השאלה האם, כלומר, איך אפשר להמשיך ולקיים אותה גם הלאה. אני מניח שזה כמו שקורה אחת ל-15 שנה כשמתחלף בונד. זה בדיוק מה שהמפיקים והממנים שלהם ואולפנים שלהם שואלים את עצמם, אוקיי, מה יהיה בסרט הזה? ברור לנו הרי שיהיה עוד סרט. כן? נכון, ברור. זה לא ייגמר עכשיו. זה ייגמר מתישהו, אבל זה לא ייגמר עכשיו. גם כשזה ייגמר, זה יתחיל מחדש. בקיצור, איך ממשיכים מפה? זאת השאלה הגדולה, וזו השאלה שננסה לפצח. אז קודם כל, קחו בחשבון ששנה הבאה, שנת 2022, זה יום הולדת 60 לסדרת ג'יימס בונד בקולנוע. אני בטוח שיהיה לזה איזשהו סוג של אזכור, יהיו חגיגות. כבר עכשיו יש ערוץ שלם ב-VOD, יש לי יס, אז אני יודע ב-YES, אבל אני לא יודע, בטח אולי ב-VODים גם של כל ה... של האחרים, של כל סרטי ג'יימס בונד, אני מניח שיעשו עוד איזשהו סוג של פסטיבל. וגם צריך לזכור שבמהלך השנה האחרונה, אולפני MGM נקנו על ידי אמזון. חברת אמזון קנו את MGM, ב-MGM הם חצי מהבעלים של ג'יימס בונד. אז כלומר, כל ספריית סרטי ג'יימס בונד עוברת בקרוב לידי אמזון, יכול להיות שהם ינצלו את שנת ה-60 כדי להשיק את קטגוריית ג'יימס בונד באמזון פריים וידאו. נחכה ונראה, אבל שוב, אנחנו עכשיו מדברים על ג'יימס בונד, זה הסרט שהכי הרבה מדברים איתי עליו, מתקשרים מכל תחנת רדיו אזורית, מכל ערוץ, מכל... כולם רוצים לדבר על ג'יימס בונד, אני לא מבין למה, באמת, זה אחת החידות שאני מנסה לפצח, זה מה יש בדמות הזאת, בסדרה הזאת, רק כי זה נורא מצליח, זה לא, כי יש עוד סרטים שמצליחים, ואני לא מתקשרים ורוצים לעשות שאלות על כתבות ושאלות ותחקירים ופינות על קולנוע. לא, זה, אבל ג'יימס בונד הוא תמיד, מאז הוא מתמיד, זה כאילו סרט שכולם נורא דלוקים עליו. אז אני מנסה להבין אם זה עניין מגדרי, שזה גברים, או עניין של גיל, של דור, כמו שאנשים בתקשורת יש בהם משהו מבוגר, והם רוצים להתייחס למשהו שהוא קצת בומרי, צריך להודות בזה. ג'יימס בונד, הסדרה בת 60 שנה הבאה, או שזה הקהל שרוצה את זה, הקהל שיש בו משהו מבוגר. למה יש כזאת, כלומר, אנחנו כל הזמן מתלוננים על ג'יימס בונד, הוא לא מתאים, הוא מיושן, הוא סקסיסט, הוא מיזוגן, הוא גזען, הכל אנחנו אומרים על ג'יימס בונד, ואנחנו לא מניחים לו להישכח בצד, אנחנו כל הזמן מתעסקים בו שוב ושוב ושוב, זה תמיד מפתיע אותי. הדבר, הנקודה הזאת. אז יש כמה דברים שכדאי לשים לב להם בהתקרבו לגיל 60. אחד, שסדרת ג'יימס בונד ב-1962 הייתה, כשהתחילה, הייתה באמת הצלחה עצומה באופן כזה שזה שינה כמעט בין לילה את תעשיית הקולנוע, והרצון העצום של כולם לתפוס טרמפ על הדבר הזה שנקרא ג'יימס בונד. באמת כל כך הצליח, ואני חושב שבשנות ה-60 לא היו סרטים בסדרי הגודל האלה. היום הסרטים האלה קצת מתגמדים לעומת הפקות של ג'יימס קמרון, של סטיבן ספילברג, של ג'ורג' לוקאס, מלחמת הכוכבים, מרוול, כל הסרטים האלה הם הרבה יותר גדולים מסרטי ג'יימס בונד, אבל בשנות ה-60 וה-70 ההפקות הכי גדולות והכי מרשימות מבחינה טכנולוגית, מבחינת ההמצאות, מבחינת האפקטים, מבחינת פעלולים, היו סרטי ג'יימס בונד. באמת היו, כאילו, כן, פיק סינימה, תעשיית הקולנוע בשיאה המסחרי והמקצועני, וזה גרם לזה שהמון סרטים שיצאו בשנות ה-60 וה-70 ניסו לחכות את זה, חלקם באופן פרודי, האיש שלנו פלינט, הפנתר הוורוד, הפנתר הוורוד בנוי בדיוק על פי אותו מבנה של ג'יימס בונד. מט הלם, אם אתם זוכרים את הסרט של קוונטין טרנטינו, שיש שם דין מרטין מגלם את הבלש מט הלם. כל מיני דמויות שנלקחו חלקם מסרטים, חלקם היו מקורים, שניסו להיות מעין תחליפי ג'יימס בונד, או כמו מייקל קיין בתיק אי פרס, אנטי ג'יימס בונד. אבל איכשהו כולם התחילו להגיב לג'יימס בונד ולהיות או ג'יימס בונד או אנטי ג'יימס בונד. חידון בחרוזים של סטנלי דונן. הפורמט הזה, מה הפורמט של ג'יימס בונד? מישהו מבוגר, ג'נטלמן שרמנטי, ולצידו נשים צעירות ויפות, באיזושהי תעלומה שמדלג, מה שקרה גלוב טרוטינג, שמדלגת בין אתרים בעולם. כל פעם יש איזשהו משהו לפתור, איזשהו מרתף שצריך לעשות בלוקיישן אחר בעולם. זה הפורמט הכללי של סרטי ג'יימס בונד. וכשנגמרו הפרודיות, התחילו גם להיות הסרטים שבאמת ניסו להתחרות בו. כשג'יימס בונד התחיל לדעוך בסוף שנות ה-80 או במהלך שנות ה-90, אז התחילו לבוא הסרטים שניסו באמת לרשת אותו בשנות ה-2000. ג'ייסון בורן ומשימה בלתי אפשרית של תום קרוז, כמו מט דיימון ותום קרוז, נכנסו להפקות של סרטים, של דמויות שמזוהות איתם, ושלקחו לגמרי את הפורמט הזה של ג'יימס בונד, וזו השורה שלה אני חותר, עשו את זה יותר טוב. הסרטים האלה יותר טובים. איזה עוד סרטים אנחנו מכירים מהשנים האחרונות שלוקחים את הפורמט של ג'יימס בונד ומשתמשים בזה? מהיר ועצבני. זה מאז מהיר ועצבני 5, זה תבנית ג'יימס בונד. בכל 20 דקות הם מחליפים לוקיישן במקום אחר בעולם, ויש שם מחדף מכוניות, וגברים קשוחים ונשים בביקיני. כל סדרת סרטי ג'ק ריין, בהתחלה בקולנוע עם הריסון פורד, אחר כך בנפלק, ועכשיו בטלוויזיה באמזון פריים עם ג'ון קרסינסקי. לוק בסון ניסה לעשות את האנטי ג'יימס בונד עם נשים. אם אומרים ג'יימס בונד הוא סקסיסטי, אז בואו נעשה את ג'יימס בונד אישה עם ניקיטה ולוסי וכן הלאה. והפרודיות מהשנים האחרונות באנגליה, מייק מיירס עשה את אוסטין פאורס, וז'אן דו ז'רדן עשה את סוכן 117. בשליפה, כמות הסרטים, עוד מהשנים האחרונות, לא משנות ה-60, שלוקחים את הפורמט של ג'יימס בונד ומשחקים איתו, בין אם באופן רציני או באופן היתולי. ושוב, אני חושב שרוב הסרטים האלה עשו את זה יותר טוב מכל סרטי ג'יימס בונד האחרים, האחרונים שראינו. אז מה נשאר לג'יימס בונד? חוץ באמת המותג, נעימת הנושא הזאת, שגם הנס זימר לא יכול שלא להכניס אותה אחת ל כמה זמן. ויש להם איזשהו סוג של פורמט קבוע שרשום על שמם, שהם לא יכולים לוותר עליו. הסדרה הזאת נשלטת על ידי משפחת מפיקים, משפחת ברוקולי, אלברט או קאבי, ככה כל העם קראו לו, הוא בא למותג, הוא הלך לעולמו, מי שירשו אותו עם שני ילדיו, ברברה ברוקולי ואחיה אחיה מייקל ווילסון, הם בעלי המותג, הם מנהלים את העסק, ואם תשימו לב, לעתים לדירות יש במאי באמת בעל שם, שמביים את סרטי ג'יימס בונד, כי הם תמיד רוצו שיהיה ברור שזו סדרה של מפיקים ולא של במאים. אז בשנות ה-90, בימים של פירס ברוסנן, לקחו כמה במאי אקשן לא רעים. רוג'ר ספוטיס ווד היה שעשה סרט ממש חביב, מייקל אפטד, כמה ליטה מהורי, כמה אנשים כזו שבאו עם איזשהו סוג של אנרגיה טובה, ועשו את העבודה שלהם והמשיכו הלאה. אף אחד מהם לא יכול לרשום את ג'יימס בונד באמת בפילמוגרפיה של מייקל. מייקל אפטד, שהלך לעולמו לא מזמן, וביים גם סרט ג'יימס בונד וגם סרט הארי פוטר, הוא מישהו שנורא התעסק באנשי מעמד הפועלים, כן, ביתו של קורא הפיכה וסדרת סבנה וכן הלאה. אני לא חושב שהוא יכול להגיד שג'יימס בונד, מעבר לסתם פרנסה טובה שיצא מזה, זה סרט שהוא יכול להגיד, הנה, זה סרט שבו עלי, חוץ מזה שאני נורא מיומן בלעשות סרטים, הוא סרט שמייצג את עשייתי הקולנועית. אף אחד מהם לא יכול לעשות את זה. היחידי שהצליח לעשות את זה, וצריך להוריד לו בפניו את הכובע, היה סם מנדז, שעשה את סקייפול, ותראו, אני חושב שסקייפול בזכות סם מנדז, יותר מכל אחד אחר, בזכות סם מנדז, היה, הוא עודנו, סרט ג'יימס בונד הכי טוב, אני תוהה אם יהיה סרט שהצליח להשיג אותו, כי באמת יש בו גם משהו שהוא מאוד סם מנדז, עם משהו מאוד אפל. זוכרים את Road to Perdition? סרט עם טום הנקס, אז סקייפול של סם מנדז, שביים את הדרך לגיהנום, נדמה לקרוא לזה בעברית, או הדרך לאבדון, ממשיך את העולם הזה של Road to Perdition, או אפילו ג'ארד, העולם הזה של גבר במלחמה. גבר הולך לאיבוד במלחמה, או גבר מאבד את עצמו. זה רעיון מאוד סם מנדזי, והוא היחידי שהצליח לעשות את זה בסקייפול, ואני חושב שזה איזשהו סוג של תקלה שקרתה, כי אחר כך שהוא הלך וביים את ספקטר, לא נתנו לו את החופש הזה, וספקטר היה באמת איזשהו סוג של פיאסקו עצום, מימדים, שלא הצליח לעמוד בשום כלי מידה איכותי שהיו ביחסית בוודאי יחסית לסקייפול. סם מנדז לא רצה להמשיך הלאה, התפקיד עבר לדני בויל, שהיה אמור לביים את הסרט מספר 25 של ג'יימס בונד, חפשו קודם בונד 25, וגם דני בויל אני חושב הבין מהר מאוד שהוא לא זה שמחליט מה יקרה בסדרה, והוא עזב כן, את הסדרה, ומי שהובה ממש בהתרלה, מהיום למחר פחות או יותר, הוא קרי פוקונגה, או קרי ג'וג'י פוקונגה, במאי האמריקאי, בפעם הראשונה שיש במאי האמריקאי, שחתום על סרט ג'יימס בונד, לא הייתה להם ברירה, הם היו חייבים לעשות את זה כדי לא לאבד את חוזה ההפצה שהיה להם עם MGM, לתאריך הספציפי הזה של 2020, שבמילא הם לא עבדו בו, כי הייתה קורונה, אבל הם שברו את הכלל הגדול שלהם שרק במאים בריטים או ברמאים מה-Commonwealth הבריטי יכולים לביים ג'יימס בונד, כמו שרק שחקנים בריטים יכולים לגלם את ג'יימס בונד, והביאו במאי אמריקאי, לא הייתה להם ברירה לעשות את זה. עכשיו קורא פוקונגה, אני לא יודע מה להגיד לכם, הוא במאי שעשה דברים יפים, הוא עושה גם דברים מאוד בנאליים, ובסרט הזה הוא מצליח לעשות גם דברים יפים וגם דברים בנאליים. אני חושב שבאמת הדברים הכי יפים בסרט הם קטעי האקשן, שברור שלא הוא ביים אותם. והדיון שיש לנו תמיד עם סרטי מארוול. עם כל הכבוד לזה שלוקחים במאי אינדי בעלי שם ופרסום, קטעי האקשן אנשים אחרים מביימים אותם. בסרט הזה מביים את קטעי האקשן במאי הסקנד יוניט, אלכסנדר וויט, שביים את כל קטעי האקשן של ג'יימס בונד מאז קזינו רויאל, כלומר כל חמשת הסרטים האחרונים. הוא זה שאחראי על המרדפים ועל הפעלולים ועל האקשן, והוא ביים משהו גם בפני עצמו, לא זוכר, במאי, שזה המומחיות שלו. אז את זה, אז אני חושב שאת הקטעים הכי טובים ביים אלכסנדר וויט בסרט הזה, ולא קרי פוקונגה. במהלך שנת הקורונה, כשלא ידעו מה הולך לקרות, ולא ידעו איך הוליווד תצליח לשרוד את השנה הזאת, אז הרבה מאוד אולפנים התחילו לדבר על העניין הזה של או למכור סרטים לסטרימינג, או לשלב שילוב של הפצה בבתי הקולנוע יחד עם סטרימינג, ודווח בזמנו, בסוף 2020, שנטפליקס הציעה למפיקים של MGM ולמפיקים של ג'יימס בונד, $400 מיליון, כדי לקנות מידיים את ג'יימס בונד החדש, ולהעביר את זה לנטפליקס. והם לא הסכימו. עכשיו, $400 מיליון, אני לא חושב שנטפליקס אי פעם שילמו $400 מיליון על שום סרט, אף סרט שלהם לא עלה, לא חושב, זה מקסימום, או סרט חדש של גל גדות ו-The Rock, יגיע $200 מיליון, זה כאילו כרגע הסרט הכי יקר שלהם, $400 מיליון זה כאילו זה לשבור את השוק, אבל לעשות איזשהו סוג של סטייטמנט, הקולנוע, ה-theatrical מת, מי שלא נמצא בנטפליקס לא קיים. הם לא הסכימו, לא מסיבות עקרוניות, הם לא הסכימו מסיבות כלכליות. וזה מה שדווח, וזה בעיניי הדבר הכי חושפני שלמדנו על תעשיית הבלוקבאסטרים אי פעם. אני בשוק שהדבר הזה נחשף בתקשורת. מפיקי בונד אמרו שהם לא יכולים למכור את הסרט בפחות $600 מיליון. פחות $600 מיליון, הסרט מפסיד. כי הוא עלה כך וכך, נגיד $200-$250 עלה להפיק אותו, ולפני שמדברים על נושא של הפצה ופרסום ו- ו- ושיווק, כדי להחזיר, יש כל, הרבה אנשים שצריכים לקבל תשלום על, ה- על הסרט מהלירה הראשונה שהוא מקבל. אחד מהם הוא דניאל קרייג. והמפיקים ובעלי הזכויות ועוד דמויות שאמורים לקבל אחוזים לא כשהסרט נהיה רווחי, אלא ממש מההכנסה הראשונה שיש לו. וכדי לסגור את כל החוזים של כולם, גם של MGM, גם של משפחת ברוקולי, גם של דניאל קרייג, וגם של כל מי שמחויב מול משקיעי הסרט, כדי לסגור את את כל האחוזים האלה, הם טענו שזה, אי אפשר לעשות את זה פחות מ-600 מיליון דולר, 300 מיליון דולר, זה, שם רק הם יכולים להגדיר את הסרט כסרט שלא הפסיד, לא שהוא ירוויח, אלא לא הפסיד. ואת הסכום הזה הם לא הצליחו לקבל מאף אחד, והם המשיכו להסתובב בין נטפליקס ובין אמזון, ואני חושב שאם מישהו היה מציע להם 600 מיליון דולר, היינו רואים את ג'יימס בונד החדש בסטרימינג ולא בבתי הקולנוע, אבל אף אחד לא יכול היה, או לא מין שזה משתלם לו, ולכן זה לא קרה. אבל המספר הזה הוא מספר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, כי הוא המספר שאני חושב שהוא הרבה מאוד סרטים בגדולים כאלה, זה המספר שאליו הם צריכים להגיע, ואם הם לא מגיעים אליו, אז הסרט בצורות. כשמדברים על המשפט, על התביעה של סקרלט ג'והנסון נגד דיסני ומרוול על בלק ווידו, אנחנו מבינים שזה הרעיון, היא רוצה את האחוז הזה שמן הסתם אמור להיות מובטח לה אם הסרט יהיה בבתי הקולנוע, ושהיא לא יכולה לקבל בגלל שהסרט הוא הופץ גם במקביל בסטרימינג. אז אנשי בונד כן דואגים לאחוזים שלהם, ובדיסני לא דאגו לאחוזים שלהם, ואני מניח עכשיו הם הגיעו לאיזשהו סוג של הסכמה ביניהם, מרוול וסקרלט ג'והנסון, אני מניח שזה ייגמר בצ'ק שלהם אליה, לא גדול כמו שהיא ציפתה, אבל לא קטן כמו שהיא לא קיבלה. אז למדנו איזשהו משהו על הביזנס של הסרטים האלה, ואנחנו לומדים משהו גם על הפורמט הזה, שבלי הפורמט של בונד, אנחנו מגיעים, מקבלים, מה זה הפורמט הזה? זה המוזיקה, זה כותרות הפתיחה, שבמשך 60 שנה ו-25 סרטים לא השתנו, יש פחות נשים מאורטלות, אבל הפורמט לא השתנה, כל הרולר שמופיע במש של בעלי התפקידים מופיע בתחילת הסרט במקום בסופו. איזה עוד סרט אקשן של שעתיים וחצי אתם מכירים שיש בו סיקוונס כותרות? זה כבר משהו שלא עושים, אבל הם לא יכולים להפסיק את זה, כי הם מבינים שברגע שהם יוותרו על כל הדברים האלה, אז מה ההבדל בין סרט ג'יימס בונד ובין קינגסמן הבא? גם הוא צריך לצאת בחודש הבא, עוד סרט בסדרת קינגסמן עם ריי פיינס ועם קולין פירת' ואחרים בבימויו של מתיו וון. כל מיני אנשים שלא קיבלו את ההזדמנות לביים סרט בונד, הולכים ועושים סרט דמוי בונד בשל עצמם, וגם קינגסמן הוא סרט ביון, ריגול, חצי קומי אקשן, יותר טוב מרוב הסרטים האחרים שנעשו בבונד בשנים האחרונות. אז אם אנחנו מורידים את כל הדברים האלה שמאפיינים את ג'יימס בונד, אנחנו מקבלים את כל החיקויים שלו שבשנים האחרונות היו הכי טובים, לכן הם כל כך דבקים בפורמט הזה. הפורמט הזה שהוא כל כך מיושן וכל כך גורם לבונד להיראות מיושן, אבל שהם לא יכולים לוותר עליו בלי זה. גם הנושא של הגבריות של בונד, זה משהו שכבר נכתב עליו כל כך הרבה, הוא המודל של הגבריות, וזה יפה לראות 60 שנה איך מודל הגבריות הזה השתנה בייצוג שלו. אני לא יודע אם הגברים השתנו, אבל האופן שבו מייצגים אותם, או האופן שבו מייחלים שהגברים האלה יהיו במציאות, זה השתנה ב-60 שנות. לא באופן עצום, גם את זה צריך לזכור. זה לא, השינוי הוא לא ענק, אבל זה כן מעניין לראות את האופן שבו סרטי ג'יימס בונד הם המודל על פיו עשו את כל התכנים לגברים. בלייזר, מקום שכתבתי בו ונסגר במהלך הקורונה. ערוץ אגו, מגזין כמו GQ. מה מעניין גברים? תפתחו סרט ג'יימס בונד ותראו. מה מעניין גברים? מכוניות, כלי נשק, גאדג'טים ונשים. וטרבלינג ולוקיישנים בעולם וסיורים בעולם ולראות מקומות רחוקים ואקזוטיים. זה מה שמעניין גברים. תיקחו את המרכיבים האלה ואתם יכולים לבנות מזה מגזין גברים או ערוץ גברים או תוכנית גברים. וג'יימס בונד עומד על פי הקריטריונים האלה מ-1962 ועד שנת 2022. היחס לנשים משתנה, היחס למיניות משתנה, יש שינויים, אבל חבילת המרכיבים נשארה זהה. האם כל זה ישתנה אחרי לכתו של דניאל קרייג? האם בעוד חמש, יש להניח, כן? ההפסקה הכי גדולה שהייתה בתולדות בונד, מינוס קורונה, זה השש שנים בין טימותי דולטון ופירס ברוסנן, שבאמת הייתה תחושה ששם המותג מת, שטימותי דולטון והמפיקים שלא האמינו יותר בסרט, שבאמת חיפפו שם כהוגן, ששם אף אחד לא ירצה יותר לראות ג'יימס בונד, לקח להם 6 שנים, לקחו את פירס ברוסנן, במאי מרטין קמבל, שהיה במאי אקשן לא רע, ועשו סדרת סרטים, באמת, הקימו לתחייה את המותג. פה, לא, נראה שמבחינה מסחרית, בונד הולך בסיוע. רק נשאל את השאלה, מה יש לחדש מבחינת סיפורים, מבחינת הדמות, מבחינת הקולנוע, שלא ראינו בסרטים האחרים, או בסרטים המתחרים, ואני חושב שעל זה הרבה מאוד מפיקים ותסרטאים יוזמנו לחדרי ישיבות וינסו זה, למצוא לזה פתרון. ההצעה שלי היא, והניחוש שלי, זה, יותר, זה לא הצעה, זה ניחוש, שהמעבר לאמזון והרצון הזה להתחדש, זה שמה שיקרה זה שיהיה לנו בונד חדש, ילעקו מתישהו בונד חדש, ויחזרו לספרים של איין פלמינג, ויעשו עיבודים מחודשים, לכל הספרים של איין פלמינג. זה לא נכתב בשום מקום, זה כל כך הגיוני בעיניי שזאת תהיה המחשבה של אמזון, של ג'ף בזוס, בתור הבעלים החדשים של המותג ושל MGM, שהם פשוט יחזרו לספרים של איין פלמינג ויעשו משהו שאו נאמן למקור תקופתי, או להביא את הסרטים של, את הספרים של איין פלמינג להווה. זה יכול לעבוד בשני המקרים. דווקא הייתי שמח לראות סרטים תקופתיים איין פלמינגים, אבל זה מה שקצת סוכן 119 של ז'אן דו ז'רדן קצת עושה, להחזיר לאחור ולהתעסק באירוניה של ימי המלחמה הקרה וכן דברים כאלה, וכל מיני דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט. האם אפשר להווה את איין פלמינג כבר לאמצע של המאה ה-21? זה יהיה מעניין. אבל הסרט חדש הוא בסדר, הוא לא, לא מדהים. אוקיי. הייתי צריך להתחיל את זה קצת קודם. כמעט עד כאן סינוסקופ ברדיו הקצה, דיברנו חצי אחד על פרסי אופיר, חצי שני על נאום על ג'יימס בונד, וכמה הוא לא רלוונטי, אבל אנחנו לא יכולים להפסיק לרצות עוד ממנו, מהדבר היום והנורא הזה שאף אחד לא אוהב אותו והוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל תנו לנו עוד ועוד ממנו, ועד כאן סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 308, ואני מקווה מאוד שנהיה פה גם בשבוע הבא.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רווה.
So, yeah, that's the radio. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.